ובכן, אנחנו עכשיו ממשיכים בלימודנו הנפלא בספר דעת תבונות מאת רבנו הרמח"ל, ואנחנו בסימן קע"ב. מה יש בסימן קע"ב? דיברנו לפני כן על מה שנקרא הנהגת המזל, והנהגת המזל, שהיא שונה מהמשמעות של המילה הזאת בתלמוד, אלא אנחנו לומדים את המושג הזה לפי משמעותו בספר הזוהר, הנהגת המזל היא הנהגה שמעל הנהגת שכר ועונש, והיא פועלת על פי שיקול אחד, על פי קריטריון אחד, מה שמביא לתכלית טובה, לעולם הטוב באחרית הימים. זה הגדרה של הנהגת, זה הקריטריון שעל פיו פועלת הנהגת המזל, ולפיכך גם עשויה שלא להתחשב בשיקולים המיידיים של שכר ועונש, אף על פי שהחשבונות של מידת הדין עתידים לבוא לידי השלמה, אבל בסוף. מה? בגמרא המזל זה האסטרולוגיה. זה האמונות המטופשות של הקדמונים שחשבו של הכוכבים, שהכוכבים קובעים את גורלך. זה משמעות של המזלות בגמרא, ואילו המושג מזל בקבלה זה הנהגה שהיא מעל, הנהגה אלוהית, שמעל הנהגת שכר ועונש. בסדר? זו אותה מילה, משמעות אחרת. בכלל, מצאנו שיש בעברית לפעמים מילה שיש לה שתי משמעויות שונות. מה? למשל המילה עץ, שפירושה גם האילן שגדל באדמה, וגם החומר שממנו עושים רהיטים כשהאילן הוא חי, והחומר של הרהיטים הוא מת. הנה, זה דוגמה. או אם אני חושב דוגמה אחרת, למשל המילה כוס, למשל. המילה כוס משמעותה כלי קיבול לנוזלים, אבל יש גם ציפור בשם הזה. כן? כן, בבקשה.
הרמח"ל בספר דרך השם
משתמש
גם במזל בצורה שהרב
מביא, כי אם הוא זוכר טוב. לא, בספר דרך השם הוא מדבר על המזלות במובן התלמודי, על הכוכבים. בסדר?
ולמה אתה משתמש במזל?
כי זה ספר אחר.
והוא מאמין בספר דרך השם?
לא, הוא לא מאמין באסטרולוגיה.
כן,
בסדר? הוא משתמש לפעמים באסטרולוגיה כמשל, אבל עיקר המושג מזלות אצל רמח"ל משמעותו ההנהגה האלוהית המתעלה מעל שכר ועונש, שהקריטריון שלה הוא מה שמביא לתכלית טובה. ולפי זה לפעמים מתאחל שהנהגת שכר ועונש תבוטל לשעתה מפני הנהגת המזל. עד כאן מובן? כן.
מה תוספת משמעות הנהגת המזל לעומת הנהגת הייחוד שלמדנו עד עכשיו?
הנהגת המזל זה הכינוי הזוהרי להנהגת הייחוד הרמח"לי. זה אותו דבר. כלומר, לפעמים יש שתי מילים בעברית שדווקא משמעותם אותו דבר.
יש משמעות להשתמש בשתי מילים שונות.
נכון, אבל לפעמים יש... לא, אבל אני אומר, כשם שמצאנו שיש מילה אחת שיש לה שתי משמעויות, יכולות להיות שתי משמעויות, כלומר שני מילים שיש להם אותה משמעות, זה גם קורה. כן? למשל, טלפון, סך רחוק, זה אותו הדבר, בסדר? מטוס, אווירון, כן? שתיהם אותו דבר. מסוק, הליקופטר, שתי מילים בשביל אותו הדבר. וכך הלאה, וכך הלאה. ובכן, אני חוזר פה להנהגת המזל. עכשיו, מה שאנחנו יודעים לקרוא הוא מאוד דומה למה שקראנו מקודם, אבל עם הבדל אחד. הנהגת המזל שדיבר עליה רמח"ל עד עכשיו הייתה הנהגה שנוגעת לפרט. כלומר, יכול להיות איזשהו פרט שההנהגה איתו איננה ההנהגה של שכר ועונש, בגלל שהוא נזקק להנהגת המזל. אני רוצה להביא למשל דוגמה מעניינת. יש בתלמוד סיפור על אדם אחד שלא עליכם, אשתו מתה בלידה. ילדה, דבר שהיה מצוי במקדם, אישה יולדת ומתה. יש בעיה שיש ילד ואין לו ממי לינוק. כי האמא מתה. אז נעשה לו נס, צמחו לו דדים, והוא העניק את הבן. והתלמוד אומר, כמה גדול אדם זה, שנשתנו, אפשר לשאול אותי שאלות, כמה גדול אדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו, ואחר כך הגמרא אומרת, לא, מה פתאום, עד רבה, כמה גרוע אדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו. עכשיו, לפי מי שאומר, כמה גדול אדם זה, אני מבין, אדם גדול, מגיע לו, שיעשה לו נס. אבל מי שאומר, כמה גרוע אדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו, אז אני שואל שאלה פשוטה, אז למה באמת נשתנו סדרי בראשית בשבילו? אם הוא לא מגיע לו, אז שלא יצמיחו לו דדים. כן, מה אתה אומר?
יש שני דרכים לאדם, או שיעשה לו נס או בדרך הטבע.
נכון.
עדיף שזה יהיה בדרך הטבע.
אז אני מסכים, אבל למה בכלל נעשה לו נס?
כנראה שבדרך הטבע זה בלתי אפשר.
אבל אם זה בלתי אפשר בדרך הטבע, אז שלא יעשה לו נס והתינוק ימות. זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא כאן עשה שינוי מיוחד? הרי לא מצאנו שבמקרים האלה תמיד צומחים דדים, נכון? אלא זה היה חריג. אז אני שואל, מה הסיבה של החריגה הזאת?
בשביל הילד.
יפה, בשביל הילד. כלומר, שילד זה היה ראוי מצד הנהגת המזל שיעשה לו נס. ולכן, כמה גרוע אדם זה, שבגלל שנולד לו בן שמצד הנהגת המזל זקוק לנס, נעשה לו נס. בסדר? זאת אומרת שיש לפעמים שהנהגת המזל פועלת על מקרה פרטי. Okay. מה?
אז האדם הזה גרוע בלי קשר לנס שנעשה?
בוודאי. עכשיו, כאן מה שאנחנו נלמד זה שיש גם הנהגת המזל בתור הנהגה כללית. יש זמנים בהיסטוריה שהנהגת המזל היא הפועלת, ויש שהנהגת שכר ועונש היא העיקר. טוב, אז בואו נראה את זה עכשיו, אחרי כל ההקדמה הנפלאה הזאת, אנחנו יכולים עכשיו לגשת אל מעמקי הטקסט. אמר השכל, עוד יש לי לבאר עניין הזמן ההולך בהיקף על כל האישים בשווה. כלומר, בעוד שלמדנו לפני כן שיש הנהגת המזל, המפלה אדם מסוים לטובה או לרעה, אבל יש גם הנהגת עניין הזמן בהיקף על כל האישים בשווה. כלומר, יש דברים שהם תלויים בזמן. למשל, הרב קוק כותב, באיגרת ע"ט, המודפסת בתחילת אורות התשובה מהדורת אור עציון, אולי ע"ח, אני חושב, איגרת שבה הוא מדבר על כתיבת אורות התשובה. זה היה בתקופה שהוא כתב את אורות התשובה. ואז הוא מסביר את הקשיים, כן, הוא מתכתב עם הרב חרלאפ, מסביר מהם הקשיים שיש לו בכתיבת הספר. ואחד הקשיים זה שכדי לבאר את עניין התשובה בזמן הזה, מוכרחים לקשור את הפעולה של התשובה על הציונות. כן? והוא אומר כך, אם יבוא אדם לבאר עניינים גדולים בענייני התשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור ישועתה הזרוחה לא יביט, תרגום, הוא לא ציוני, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת, כי כל זמן מאיר בתכונתו. כלומר, יש דברים בענייני תשובה שהיו נכונים לפני 100 שנה, והם לא נכונים היום. משום שהזמן דורש תוכן אחר של פעולת חזרה בתשובה. בסדר? אז זה מה שאומר כאן. מישהו שאל אותי, מישהו מחוץ לארץ, שאל אותי מאיזה מקובל לקבל ברכה. אצל איזה מקובלים זה עובד. אמרתי לו, אני יודע שני קריטריונים. א', שהוא לא מבקש כסף. ב', שהוא ציוני. שאל אותי אותו אדם, למה הוא צריך להיות ציוני? אמרתי לו, כי אם הוא לא ציוני, הוא לא מבין באיזה שלב של ההיסטוריה הוא מצוי. סימן שהוא לא הבין את התורה. אז איך אפשר לסמוך על הברכות שלו? טוב, אז זה מה שאומר כאן גם רמח"ל, עוד יש לי לבאר עניין הזמן ההולך בהיקף על כל האישים בשווה. ומצאנו בו שינויים בחלקיו מטעם הזמן עצמו. כן, כמו שהרב קוק כותב באורות הקודש במאמר התעלות העולם, שהזמן חידש הכרות חדשות. כן? זה הזמן שחידש, לא התהליכים. פירוש לא מטעם מעשים שיחודשו בו, אלא מטעם היות העת ההוא. והוא מה שאמר קהלת, לכל זמן, ועת לכל חפץ. ועלו גם לזה צריך שיהיה שורש הגון ודאי. מה צריך להסביר את הנקודה הזאת? כן, בבקשה. האם אמרתי שהתהליכים לא משפיעים? לא אמרתי, נכון? אמרתי שלא רק התהליכים, אלא גם הזמן.
הזמן
הוא אומנם משפיע, אבל התוצאה של התהליכים זה שמרחיב את דברים לא, או ש... גם, וגם. בסדר? למשל, כשהנביא ירמיהו אומר, בעוד 70 שנה יש גאולה. אז בתוך 70 שנה אין מה לעשות, לא ילך. בסדר? יש גם דברים כאלה. אמרה הנשמה, כן, סימן קופאין ג' אמרה הנשמה, גם זה עניין נחמד, לדעת אותו על בוריו. אמר השכל. ראי. עכשיו, אנחנו... תודה. אנחנו נראה מספר שורות שלכאורה מסכימות עם האסטרולוגיה. בסדר? לכאורה. ראי. הכוכבים והמזלות... זה לא הנהגת המזל עכשיו, זה הכוכבים. הם משפיעים כל אחד ואחד על דבר מיוחד ופרטי בעולם השפד לזה. ומי שהוא מושפע מכוכב אחד, אינו מושפע מחברו. למשל, הגמרא אומרת, אדם שנולד במזל מאדים, אז יש לו נטייה לשפיכות דמים. בסדר? וכל המקבלים, מקבלים ממשפיעיהם תמיד בכל מקום שהם. אמנם, מלבד הפקודה הזאת אשר להם, הנה יש להם ממשלה ושליטה בסיבוב הזמן, שכל אחד שולט בשעה ועת אשר הורחק לו, וזה ידוע. כלומר, יש שעה של מזל מאדים, יש שעה של מזל חמה, נוגה, כוכב, לבנה. נכון? שצם חנקל, המפורסם. לא! לפי... אני באמצע לענות לך. לפי האמונה של הקדמונים, יש שבעה כוכבי לכת, המכונים בשם שצם חנקל. בסדר? מה זה מה זה כן? אתה יודע מה זה שצם חנקל או לא? אז מה אתה עושה לי בסדר? שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב, לבנה. שצם חנקל. בסדר? עכשיו, לפי האמונה של הקדמונים, יש שעה ביום שבה שולט אחד המזלות. אז אם משל, ועכשיו, אם בשעה הראשונה של היום, נגיד, שלט מזל שבתאי, נכון? אחר כך, שעה שנייה, צדק. שעה שביעית, לבנה. שמינית, שוב שבתאי, נכון? בסדר? אז מתי זה יתחלף? נגיד, אם השעה הראשונה הייתה של שבתאי, כמה מחזורים כאלה יש ביום? שלוש, נכון? שבע שעות, כפול שלוש, יוצא 21. אבל חסר לי עוד שלוש שעות. זאת אומרת, שאם היום שלי התחיל עם הערה של שבתאי, היום השני יתחיל עם הערה של כוכב. של חמה. נכון, כי יש הפרש של שלוש. נכון? ואז יוצא שכל יום בשבוע, יש לו גם כן איזה שעה ראשונה שעל פיה נקבע אופי היום. למשל, השבת מתחיל עם כוכב שבתאי. ולכן שבתאי, שבת. בסדר? אז יום שני מתחיל תמיד עם לבנה. לכן נקרא מונדי. מון, כן? וכו'. אז, לזה מתכוון כאן רמח"ל, לאמונה המוזרה הזאת של השפעת הכוכבים על כללות המציאות בלי קשר לאותו אדם פרטי. לכן הוא אומר, וזה... ידוע, ידוע, אז בימינו לא ידוע. ואומנם, יש הפרש גדול בין שתי השליטות האלה. כי השליטה שיש להם כל אחד על הדברים המיוחדים לו, היא שליטה מגעת בעצם המקבלים, שכל עניינם תלוי בהם, ומתפעלים בתוכיות עצמותם מן ההשפעה שהם משפיעים להם. אך השליטה של ההיקף היא שליטה כללית, שכל השולט, שולט על כל העולם, בין על הבריאות המיוחדות לו, בין על הבריאות שאינה מיוחדות, כלומר, בזמן שליטת מזל מאדים, אז מאדים שולט על כללות הנמצאים, בין אלה ששורשם במזל מאדים, ובין אלה שלא. אך מצד אחר, אין השליטה היא שליטה גמורה על שום אחד מהם, ואין מקבלים ממנה, אלא איזה התפעלות. ורושם הניכר יעשה בבריאות מצד השליטה היא ודאי, כי אין שום מעשה במעשה היליד ברך שהיא לבטלה. אך אין זאת הפעולה העצמית אשר לכוכבים האלה, אך עצם פעולתה מנו אלא מה שהם פועלים בייחוד בבריאות המיוחדות להם מוכמו של יער. עד כאן השורות שלכאורה בהם רמח"ל מסכים חס וחלילה עם האסטרולוגיה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יבוא.
אמן.
לכאורה נראה שהוא מסכים עם האסטרולוגיה, חס וחלילה. אז איך אני יודע שהוא לא מסכים?
לפי ההמשך.
ואומנם זאת היא דוגמה. אני משתמש ברעיון של האסטרולוגיה כדי להסביר לך את העניינים של ההנהגות. עשויה להראות עניינים יותר גבוהים ונעלמים. והיינו, כי הנה, מיני השפעות רבות חידש האדון ברוך הוא להשפיע על בריאותיו. השפעות מיוחדות לכל בריאה כראוי לה, ומלבד זה גזר היקף סיבובי לכל מיני ההשפעות האלה להיות שולטים בסיבוב על העולם, שיהיה סדר שיטתם ופעולתם כסדר סיבוב הזמן. אני רוצה להביא דוגמה בתחום הזה שלא קשורה לכוכבים. הגמרא אומרת, תלמיד חכם נקרא שבת. נגיד, יש לפנינו אדם שמעולם לא שמר שבת, לא שמע על השבת, לא יודע מה זה שבת. והוא בא ושואל, תגיד לי, מה זה השבת? יש לי שתי אפשרויות. או להגיד לו, תחכה לשבת, תראה. ואז בשבת, כלל המציאות היא בשבת. אפשרות שנייה זה להגיד לו, בוא תראה תלמיד חכם. זה שבת. גם ביום חול. כי תלמיד חכם הוא חי. כל השבוע, כמו שכל יהודי חי בשבת. זאת אומרת שמצד הנהגתו הפרטית, התלמיד חכם הוא שבת, אבל עבור כל העולם, שבת היא שבת. זה מובן? או, מה?
מה בהתנהגות של התלמיד חכם?
הוא חי בעולם שכולו מנוחה פנימית. בסדר? לכן הוא כל הזמן בשבת, גם אם הוא עובד עכשיו. עכשיו יום שישי, אבל הוא לא... או יום חמישי, אבל הוא לא תרוד בתרדת העולם כמו שאר בני אדם. בגלל שהוא תמיד חכם. ויש כלל, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? בסדר. עיין מה שכותב הרמב״ם במורה נבוכים על ייסורי יוב. שיוב התלונן כי הוא לא היה חכם. ובכל יום שולט בהנהגה מין ממיני ההשפעות, והיא שליטה כללית על כל הבריאה. אכן פעולתו בשליטתו זאת פעולתו העיקרית שהוא עושה בנמצאות המקבלים ממנו בייחוד, אבל עם כל זה יחודשו עניינים בכל הבריאה לפי עניין ההשפעה היא תולדת שליטתה זאת. ובזה גם כן תלויה קדושת ימי המועדות מימים ימימה. כן, יש לנו כלל, חבר אסור לו לאכול אצל עם הארץ בגלל שאנחנו חוששים שעם הארץ לא שמר על דיני טומאה וטהרה, נכון? אבל ההלכה היא שבזמן העלייה לרגל חבר אוכל אצל עם הארץ. למה? כי ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו, שעושה כל ישראל חברים. אז אותו אדם שחצי שעה לפני כניסת החג וחצי שעה אחרי יציאת החג אתה מתייחס אליו כדיני עם הארץ, ואתה כחבר לא תאכל אצלו, אבל בזמן הרגל כולם חברים. מובן? אז זאת אומרת שיש בחינת חברות בכל עם הארץ בישראל, רק שהיא לא גלויה, הבחינה הזאת, אלא ברגל. מה?
כמו
שהרב
אומר על
הזמן
של אלול, שהוא תשובה גם בלי קשר הפרטי.
נכון. כל זמן נעיר בתכונתו. זה קדושת המועדים.
הזמן הזה גורם להם לדקדק כמו חברים?
כן. זה כמו שהגמרא אומרת, עם הארץ לא משקר בשבת. למה? אימת שבת עליו. כן, זה כמו שאומרים, מה, אסור לשקר ועוד בשבת?
כן, טוב. מה
עשרות? כן, 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 שלא משקר בשבת. טוב, הלאה. ובזה גם כן תלויה קדושת יומי האימה, המועדות מימים ימימה, וכל שאר דברים התלויים בזמן. אמנם צריך להבחין, ההבחנה שזכרתי, שיש הפרש בין הפעולה המיוחדת מכל השפעה בכל זמן, ובין הפעולה הסיבובית, שאינה כל כך עיקרית להגיע בתוכיות עצם המקבל. על דרך זה עניין יציאת האדם בין מה? זה שני דברים שונים לגמרי. הפעולה המיוחדת, הכוונה המכוונת לאדם מסוים, ספציפית. יש אדם שיש השפעה עליו מכוח איזושהי הנהגה או מכוח הנהגת המזל, אדם ספציפי. ויש הנהגה שאינה נוגעת לאדם ספציפי, אלא לתכונת הזמן.
זה
הסיבובית. כן, כמו שלמשל, תשעה באב זה יום עצוב, למרות שיש אנשים שמחים. ושבת זה יום שמח, למרות שיש אנשים עצוב. כן. מה הבעיה באסטרולוגיה? שהיא שקר גמור וחזב ושטויות מוחלטות. חוץ ממה שאומר האורוסקופ, שבחודש פברואר אתה עלול להצטנד, במיוחד אם תצא בלי סוודר. בסדר? בעבודה עשויים להיות לך קשיים, אבל תוכל להתגבר עליהם לקראת סוף החודש. כן. בתחום הרומנטי יכולה להיות פריחה חדשה, אבל ייתכן גם טעויות. עוד, טוב, אפשר למכור הרבה דברים כאלה, אתה יכול לעשות גם תוכנה שמערבבת בין זה לזה, שכל כל המתכונים שבעולם. כן, מה?
אין השפעה, שום השפעה של מזלות על גויים?
לא. תלוי, יש בזה מחלוקת. טוב. יעיין הכבודו באיגרתו של הרמב״ם מחכמי מונפלייה שדן בזה.
אז כן. יש כוחות רוחניים שמשפיעים?
כוחות רוחניים, כן. וכוחות הרוחניים האלה עוברים דרך הכוכבים. אבל לא, אין מקורם בכוכבים. כן. הם צינורות. כך מסביר הרמח"ל בספר דרך השם. כן.
זה נאמר שבעצם מה שקודם אמרנו קודם, השבעה כוכבים, זה נאמר שזה רק ביטוי לכוח החולי, זה בסדר? זה קשה להגיד את זה?
אפשר. על דרך זה, עניין יצירת האדם בכל זמנם, שכבר שמעת, היותם מקבילים אל סדרי ההשפעה העליונה. כלומר, כמו שיש הקבלה בין הכוכבים לבין זמני ההשפעה, כך אפשר גם להגיד על זמני גוף האדם. האדם בעיקרון עובר שלושה שלבים. שלב שבו הוא עובר, שלב שבו הוא ילד, יונק, ושלב של גדלות. זה בגדול. כמובן, יש פרטי פרטים והסתעפויות של הדבר הזה, וגם זה מקביל לדרכי ההשפעה העליונה. יש השפעה עוברית, יש השפעה יניקתית, ויש השפעה גדלותית. גם זה תלוי בזמן. ויש גם, סליחה, מעבר בין זמן לזמן, מה שיוצר משברים לא פשוטים במהלך ההיסטוריה. על דרך זה עניין יצירת האדם בכל זמנם, שכבר שמעת היותם מקבילים על סדרי ההשפעה העליונה, כי ודאי הוא שבכל זמן מזמניו יתנהג על פי סדרי ההשפעות שהזמן ההוא מקביל להם, אך לא על צד התולדות הנולדות בייחוד מן ההשפעות ההם, אלא על צד הכנות גופו ועבריו על הסדר ההוא. והנה, אמרתי לך מה שיספיק ליישב דעתך על האמת בעיקרים האלה אשר ביקשת ממני. ותו למידי. אמנם במהדורת מכון רמח"ל כתוב ותו לא מידי, אבל זה לא נכון, כיוון שהביטוי הוא ביטוי ארמי, צריך להגיד ותו לא מידי.
מה זה אומר?
ואין צורך ביותר מזה. תו זה יותר, לא מידי, לא שום דבר. טוב, ובכן, אנחנו עכשיו ממשיכים בנושא חדש בסימן קע"ה. עד עכשיו דיברנו על הנהגות. והנהגה היסטורית כזאת, הנהגה היסטורית כזאת, הנהגה פרטית כזאת, הנהגה פרטית כזאת. עכשיו אנחנו נעסוק בנושא מהותי, שאפשר לומר שהוא כמעט כל המהות של היהדות, הנבואה. איך אומר הרמב״ם? מיסודי הדת לדע שהאל מנבא את בני האדם. בסדר?
מה יחס
זה ספר אחר.
כן, אבל אני אומר,
מה שהוא דיבר בדרך השם זה מדרגות הנבואה. כאן הוא מדבר על מהות החוויה הנבואית, איך, מה הנביא חווה. אמנם רמח"ל לא היה נביא, אבל הוא למד תורה. מתוך מה שהוא למד בתורה הוא הבין מה חווים הנביאים. בסדר? זה כמו שאדם נגיד שאין לו חוש לקור וחום, אבל אם יסבירו לו מה זה קור וחום, אז הוא יבין באופן תיאורטי. הוא יבין איזה רצפטורים פועלים וכדומה. למרות שהוא, זה לא עושה לו את החוויה של הקור והחום. אני הכרתי אדם כזה, יש מעט מאוד אנשים כאלה בעולם, אדם שלא רגיש לא לקור ולא לחום, ולכן באמצע החורף ביום שלג, היה מתעלר בחולצה קצרה. כן? כי הוא לא הרגיש. כן. לא אמרתי שאין מקום. אבל אנחנו לא נבין, מה נעשה?
אבל איך אדם יכול להבין מהות של דבר מסוים אם הוא היה שם?
הוא לא יכול לחוות, הוא יכול לדעת איך זה קורה. למשל, אתה יכול לדעת שיש קרינה אולטרה סגול, למרות שאתה לא רואה אולטרה סגול. טוב, אמרה הנשמה. כן. למה הוא מביא את העניין הזה בספר? לכאורה הוא יכול היה לכתוב את זה במקום אחר. אתה צודק. נראה לי שהוא הביא את זה בגלל שבא לו. לא, באמת. לא. טוב. אמרה הנשמה. עוד עניין אחר אכפוץ לדעת ממך. אם כבר אתה השכל הגעת, אז בוא נוציא עוד כמה שאלות. עוד עניין אחר אכפוץ לדעת ממך, ואולם איננו עניין כל כך ארוך, וגם לא מן המבהילים הרעיון בהיעדר הידיעה בו כמו העניינים שזכרנו עד עתה. אבל הוא דבר שתאוותי לעמוד עליו בבירור. סימן קע"ו, אמר השכל, ומהו העניין הזה? סימן קע"ז, אמרה הנשמה, עניין הנבואה. מה היא? מה דרכה? ומה תועלתה? דבר חשוב לדעת, לא? אם בעזרת השם אנחנו נחדש את הנבואה בקרוב, אינשאללה, אמן, כדי לדעת איך זה נראה. קופה הנחת, אמר השכל, הנבואה היא ידיעה והשגה שהקדוש ברוך הוא נותן לנביא מכבודו יתברך. זה דבר מאוד מעניין. בדרך כלל, נגיד, השפה העממית, ההמונית, הנבואה נחשבת כחיזוי העתיד. נכון? זה גם המשמעות של המילה prophet. הוא אומר מראש. פרופטוס. ביוונס. אבל יוצא לפי זה שהנביא איננו שונה מהותית מהשירות המטאורולוגי, שלפעמים פועל כנביא אמת, והרבה פעמים כנביא שקר. נכון? הוא אומר, אפיק רום מעל אזורנו, יביא לממטרים, לפרקים וכו'. וגם אנחנו רואים שלא כל הנביאים מספרים את העתיד. בעצם אגדת העתידות על ידי הנבואה היא בונוס. כלומר, מכיוון שהנביא נמצא בעמדת ציפייה שהיא מעל ההכרה של רוב בני האדם, אז הוא רואה מה שאחרים לא רואים. לכן הוא גם יכול להגיד מה יהיה. לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח את הנביא כדי להגיד מה יהיה. זה המטרה של שילוחו. אבל לא תמיד הנביאים נשלחים. לפעמים הנביא מתנבא לו בכיף בין ארבע קירותיו, ואין מי שיודע שהוא נביא. מדוע? כי השם לא שלחו. בסדר? אז מהו עניין הנבואה? הנבואה, נוכל לתת הגדרה פשוטה, זה מי שהאלוה מדבר עמו. בסדר? מי שהאלוה מדבר עמו. יש מי שחושב שהאלוה מדבר עמו, ויש בשביל זה מקומות מיוחדים לטפל באותם האנשים. מצויים לרוב. אבל יש גם שהשם באמת מדבר עמו. בסדר? אז מסביר השכל, כי אנחנו לא דנים בשאלה איך לדעת אם זה נבואת אמת או נבואת שקר. זו סוגיה שהתבררה היטב בפוסקים, בהלכה. אנחנו יודעים איך לבדוק נביא אם הוא אמת או לא אמת. כן? אז זה לא הנקודה פה. פה הוא מדבר על המהות של העניין. הנבואה היא ידיעה והשגה שהקדוש ברוך הוא נותן לנביא מכבודו יתברך. טוב, אז קצת המילים האלה כשל עצמם מעוררות שאלה. אפשר לדעת את השם? אי אפשר. מצד שני, כי אם בזאת יתעלה למתעלה, אז כלב ידוע אותי. אז יש הבדל בין כבודו לבין עצמו. יש באגדה של פסח, לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף, וכולי וזה שלך, כי אם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, או לא ובעצמו. באגדות שלנו מודפס כי אם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. באגדה של פסח של הרמב״ם כתוב כי אם הקדוש ברוך הוא בכבודו, בלי ובעצמו. מעניין. טוב, יכול שיש פה השפעה של השיטה הפילוסופית על נוסח האגדה, אולי. ואומנם הנה שמעת כבר שאמיתת מהותו יתברך ושלמותו משהו לפי עצמו, אינו ניתן להיות מושג לנו כלל, ולא ישיגהו אלא מצד פעולותיו ומצד המידות אשר קבע לעצמו להנהיג את העולם וכמו שבארנו. כלומר, מה אנחנו יכולים לדעת מהשם? או מה שהוא עושה, או המידות שבהם הוא מנהיג את עולמו. כן, מצאנו משל בתורה, משה אמר לקדוש ברוך הוא, הודיעני נא את דרכיך. אני רוצה לדעת איך אתה מנהל את העניינים. זה אפשר לדעת. וישיגוהו מטיב ומעניש, מרחם, שופט, מחיה, רופא, ובכל שאר כל התארים מיוחסים לו מצד פעולותיו, ויראה להם כל השפעותיו בכל דרכיהם, ויראו כל ענייניהם שבהם תלויים כל חוקות השמיים והארץ וכל צבעם וכל פרטיהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מראה לנביא את המכונה, את התוכנה, על פיה העניינים מתנהלים, ועל כן ידעו העבר והעתיד. מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם. כי הנה, ישיגוהו תופס באחת המידות, וישיגו כל התולדות הנולדות מזה בכל הנבראים שיהיו, וישיגו תופס במידה שתפס, ובמידה שיתפוס בכל פרטי העניין הזה כולו. למשל, אומר רש"י, נגלה להם על הים כגיבור מלחמה, ובסיני כזקן מלא רחמים. אך מהותו הפשוטה לא ישיגו. ואף השגה זאת שמשיגים לא תהיה בראייה פשוטה, אלא בדרך מיוחד לנבואה. כלומר, אל תחשוב שהנביא רואה כמו שאתה רואה מסך טלוויזיה. כן? מדובר על ראייה מסוג אחר לגמרי. הראייה, כשרבי יהודה הלוי קורא לה, של העין הפנימית. זה הראייה של השגה הפנימית. אמרה הנשמה, זה מה שאני מבקשת לדעת. איך היא הראייה הזאת? איך? מה זה? אמר השכל, מקרא מלא, וביד הנביאים אדמה. אז מה זה הדמה? ראשון? דמיון. כלומר, הכישרון העיקרי של הנביאים הוא הכישרון של הדמיון. ובמשה רבנו עליו השלום נאמר, הוא מראה ולא בחידות. פה במהדורה שלפניי כתוב ובמראה. זה טעות. הפסוק אומר הוא מראה ולא בחידות. זה נאמר על משה. לאחרים בחידות. אם על משה נאמר שזה משהו מיוחד, שאצלו אין חידות, סימן שלאחרים זה בחידות. ובהדיה אמר,
אז חידה היא
דמיון? חידה זה דמיון. איך אתה פותר חידה? איך אתה פותר חידה? לידי דמיון. בשכל המעורב עם הדמיון. ובהדיה אמר, בחלום אדבר בו. ורזל קיימו, מה שקיבלו, חלום אחד משישים בנבואה. וזה כי לא ניתן רשות לנביאים לראות הכבוד העליון כמות שהוא. אבל הכבוד המתגלה עליהם יחדש מלבבם דמיונות נבואיים, שיהיו כמו לבושים וחידות לעניינים הראויים להגיע לידיעתם, וכמו כל שאר המשלים והחידות שבעולם. כלומר, אומרים לך משל, דרך המשל אתה תופס את העניין, למרות שהמשל איננו הנמשל. בסדר? זה כמו שמשל מישהו אומר, חיכיתי לך, זה היה בשבילי נצח. מה, נצח באמת? לא, זה היה רבע שעה. אבל בהרגשה הפנימית, זה היה נצח. אם אני רוצה להסביר לך מה הרגשתי, אני צריך לספר לך שחיכיתי לך נצח. בסדר? אז זה מה שנקרא שזה לבוש וחידה לעניינים הראויים להגיע לידיעתם, וכמו כל שאר המשלים והחידות שבעולם. ואומנם, אין דרך השגתם כמו שמשגת הדעת האנושית בדרך הטבעי, אבל היא השגה נשפעה בהם וידיעה נחקקת, שלא ייפול בה הספק בצורך העיון והרגל המופתין, אלא יתברר להם בלי שום ספק. מה זה שונה מהפילוסופיה או מהמדע. בפילוסופיה ובמדע יש ראיות. דרך הראיות, מבנה הראיות, שהוא מבנה לוגי, מגיעים בסוף למסקנה. אבל אצל הנביאים הם חווים את הפתרון באופן מיידי. אין להם צורך בכל המהלך ההסברתי שמוכיח את הדבר, הם חווים את הדבר. אמנם בצורה של משל וחידה, אבל הם חווים את הדבר. בסדר?
טוב. אם הנביא אומר לי את הפרטים שהיה בחידה שלו, הוא מדמיין את זה.
נכון.
זה יהיה ממש קרוב לנבואה שזה סתם
לא. אם הנביא מספר לך מה הוא ראה, אז אצלך זה הופך להיות חוכמה. למשל, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. כשירמיהו חווה את זה, זה כלל בתוכו גם את הפתרון של החידה. כן, מצפון תיפתח הרעה וכו'. אבל עבורנו, אנחנו לומדים את הטקסט הזה כטקסט של חוכמה. אנחנו יודעים ששורשו של הטקסט הזה בחוויה, אבל הקורא אינו חווה את החוויה הזו. בסדר? כן.
בנביאים שלא ידעו מה הם רואים, כמו דניאל או...
כן, הוא ידבר על זה. טוב. ואומנם אין דרך השגתם כמו שמשגת הדעת האנושית בדרך הטבעית, אבל היא השגה נשפעה בהם וידיעה נחקקת שלא ייפול בה ספק וצורך העיון והרגל המופתים, אלא יתברר להם בלי שום ספק שהמתגלה עליהם ומדבר עמהם יהיה כבודו יתברך והוא המחדש בליבם הדמיונות הנבואיים האלה. זה גם אומר שהנביא לא מעלה על דעתו שמה שהוא רואה זה עצם הדברים, אלא המפגש עם עצם הדברים חוקק בנפשו את הדמיונות ההן, ותחקק בליבם ידיעה כמו כן שישיגו פתרון המראה והחידה, וישיגו מה שאדון ברוך הוא רוצה לגלות להם. וכדברים האלה כתב הרמב״ם זללה בפרק זין מיסודי התורה, וזה לשונו, הדברים שמודיעים לנביא במראה הנבואה, דרך משל מודיעים לו, ומיד יחקק בליבו פתרון המשל במראה הנבואה וידע מהו. זה המדרגה היותר עליונה. לא רק שהוא דמיין, הוא גם יודע בוודאות מה הדמיון הזה אומר. כן.
זה שמואל
אז הוא ידבר על זה. כן, שאלה זו נשאלה פה ביחס לדניאל. אז זה עוד ש... ואז אני אמרתי, הוא ידבר על זה. יש להניח שגם מה שאתה שואל על שמואל, הוא ידבר על זה. לכן אני פטור מלהתייחס. כן.
אז למה צריך לדמיון אם הנביא ישר יודע מה הוא אומר? עכשיו אנחנו נגיד לו, מה שאתה נגיד לו.
זה נורא עשיר, הדמיון.
ולכן מה?
לכן זה טוב שזה עבר דרך הדמיון. קראת פעם את דברי הנביאים? אחלה כיף.
אני כקורא, אבל בנביא עצמי.
אז גם הם. וזה גם, בגלל שהם לא במדרגת משה. אצל משה הספקלריה המהירה, ולכן נאמר הדבר עצמו.
אבל ההבנה שלהם לאחר הדמיון היא כמו של משה?
לא. קרוב. וצריך שתבחיני שיש משלי המידות ומשלי התולדות. פירוש. יש משלים שבהם ידמה הכבוד העליון על פי מידותיו ופעולותיו. ויש משלים שימשילו הפועל הנפעל ממנו יתברך. דרך משל, הנה, עכשיו הוא יסביר. כשירצה אדון ברוך הוא להראות כבודו לנביא כמו מיטיב ומרחם, ידמה לו כזקן כעניין שנאמר ועתיק יומין יטיב. וכשירצה להראותו כמו גיבור, לראותו כמו גיבור על אויביו, יראה כבחור איש מלחמה. וכמו שאמרו זל, נגלה על הים כבחור ונגלה על הר סיני כזקן, שבחור נאה למלחמה וזקן נאה לישיבה. אך משלי הפעולות הם קניין מקל שקט דירמיה וסיר הנפוח סולם דיעקב מגילת יחזקאל לפת זכריה ומנורת הזהב. והנה משלי המידות, כשיראה הכבוד העליון לעיני הנביא באותם הדמיונות, מיד ישיגו פתרון המראה ההוא. אך משלי הפעולות אפשר להם שלא ישיגו עד שיפרשו מהם, כמו שמצאנו בנביאים, הלא אתה ידעת ויודע מה הם האלה, ואומר לא אדוני, איך דיבר הרמב"ם ז"ל שם. לפי זה גם הכל מוסבר, כל הנבואות שבהם הנביאים הסתפקו במה שהם ראו או שמעו, זה מדובר על תולדות ולא על מידות. אם מדובר על המידות, הנביא ראה את האמת, כלומר, ראה והשיג את האמת. לעומת זה, אם מדובר על פעולות הנפעלות מן המידות, ייתכן בזה ספק. ואז זה עונה גם לגבי השאלה של שמואל ודניאל וכדומה. כן. נכון.
מצד שני, רואה את בו עולם בכל
מיני... זה הנהגות. נכון, זה הנהגות שונות של ריבונו של עולם.
איך אפשר לעשות את ההבחנה? מצד אחד הוא רואה את
ההנהגות,
מצד שני הוא
מקבל
דמויות
ואיזה שהן... הדמויות זה ציורי ההנהגות. למשל, שפע של רחמים יופיע בדמות זקן. שפע של גבורה יופיע בדמות בחור במלחמה. אוקיי? מה? לא הבנת?
אני מבין.
אם אתה מבין, זה מצוין. אפשר להמשיך.
אתה הגדר איך שהוא מגדיל את הדברים, אבל מצד שני, זה נותן לו קיבוע של תמונה מסוימת.
לא. יש תמונות שונות.
כשהוא רואה את בורא עולם כגיבור מלחמה, זאת אומרת, הוא יכול גם בורא עולם, כגיבור מלחמה, ככה הוא נראה.
נכון.
אבל מצד שני, זה לא הוא.
נכון, זה הדמיון הנפעל מן המפגש עם מידת הגבורה. בסדר? בחלומות גם אנחנו עושים דברים כאלה. למשל פרויד, בספרו פתרון החלומות, מסביר שיש הרבה דברים שהם משלים. כלומר, השפה של החלום היא שפת משל. למשל, אני זוכר, מישהו אמר לי, יש לי סיפור לספר לך, ויש לי גם חלום לספר לך. אבל אין קשר בין החלום לבין הסיפור. הוא לא שם לב שהחלום היה ביטוי לסיפור. בסדר? טוב. שמואל לא ידע האם זה השם שמדבר עמו או אלי שמדבר עמו. או למשל, הוא טעה בדוד. חשב שאליהו. כן. זאת אומרת שמדובר היה במשהו שנפעל מן המידות, דיינו, לא ההנהגה עצמה, אלא התולדה שלה. בתולדה הוא יכול לטעות. לעומת זה, למשל, יחזקאל הנביא, הוא רואה את המרכבה. המרכבה זה משהו גדול. זה לא הנהגה ספציפית לאותה השעה. למרות שיש להם גם כן מרכיבים כאלה. אבל עיקר העניין זה שהוא רואה את המרכבה. אז שם אין טעות. כן.
מה שהוא רואה זה דרך
הדברים
שקיימים אצלו.
כן, כלומר, יש לנביא כישרון של דמיון, ולכל בני אדם יש כישרון כזה, ברמות שונות, וכאשר הנביא נפגש עם השפע, זה מעורר אצלו את הציורים האלה.
הוא לא יכול להיות בדמיון משהו
שהוא
בחיים לא
הכיר
או לא
מכיר. ודאי שלא. הגמרא אומרת שאי אפשר לדמיין דבר שאיננו מאירועי ליבו של אדם.
אכן, כאילו, לא יכול לראות גם כגיבור
מלחמה
או
כזקן,
כי
הדמיונות
האלה
קיימים. נכון, נכון.
יש קשר בין נבואה לחלומות.
נכון, ודאי. חלום, אחד משישים בנבואה. מצד שני, החלומות שב ידברו. אז תלוי, זה סוגי חלומות. יש תשובות בהלכה על זה. באיזה חלומות אנחנו מתחשבים באופן הלכתי ובאיזה לא. למשל, אם אדם רואה בחלום, שסבא שלו אומר לו, מתחת לעץ השלישי בגינה, מאחורי הגדר, יש שם מטמון, ובו כך וכך כסף. והכסף הזה זה כסף של מעשר שני. בבוקר הוא קם, הולך אל העץ, חופר, מוצא בדיוק את הסכום. האם מותר להשתמש בכסף הזה, או שיש לו דין מעשר שני? על זה אומרת ההלכה, חלומות שווא ידברו, מותר. בסדר? אבל זה בדיוק מה שיראו לו, מה זה לא, לא, לא מוכן. אבל יש לו מה זה חלומות שאנחנו חוששים להן. עד כדי כך, למשל, שההלכה היא שאדם שנידו אותו בחלום צריך התרה. נכון? כן.
אם זה חלומות שווה לדבר,
אז זה תלוי איזה חלומות. אז הגמרא אומרת, אם זה חלום על ידי שד או חלום על ידי מלאך. אם מי שהביא לך את החלום זה שד, אל תתחשב בו. אם זה מלאך, תתחשב בו.
יש פירוש שאומר
שהסופר
צריך לקרוא
אותו בסימן שאלה. כן, כשזה החלום טוב, אז הוא אמר, חלומו, השאב ידבר הוא. וכו'. אז איך ידע? מה הבעיה? אם זה שד, אז יודע שזה חלום שטויות. אם זה מלאך, אז זה בסדר. יש על זה דיון בשו"ת הרשב"ץ, על איזה חלומות נקראים על ידי שד, ואיזה חלומות נקראים על ידי מלאך. כן.
היה לו ספק בכלל, האם זה נבואה או לא.
נכון.
אז איך בזה יכול להיות ספק?
אמרו
שנבואה זה דבר שברור לנו.
אבל זה הוא היה בהתחלה. זה כמו שאמרו על משה בבסנה. טירון בנבואה היה, בחז"ל. לכן, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. טירון בנבואה היה.
באיזה מובן הנביא יודע שזה השם
שמדבר? איך הנביא יודע? זה נושא בקרבו.
למה בהתחלה הוא לא יודע?
כי הוא טירון. הוא רק בהתחלה.
זה מדבר אליו, זה לא משהו.
נכון, אבל הקדוש ברוך הוא מדבר איתו בשפה הקרובה אליו, השפה של אלי. כן? כלומר, בנקודה שבמעמקי האישיות שלו רגישה לעניינים. ואלי הוא המורה של שמואל. שמואל גדל אצלו. אז דרך אלי הוא נפגש עם האלוהים. לכן יש מקום לספק. וידע כל העם זה כי נאמן שמואל לנביא לשם. בסדר? כן.
גם הרבה הבדל בין הנבואות של הכבוד והנבואות של הכבודות. שאלה יהיה ספק אם אפשר להבין ואלה בטוח מביניהם.
אז מה השאלה?
למה כאילו אלה בטוח מבינים ואלה לא...
כי זה שורש כללי וזה שורש פרטי.
תלוי בזמן?
לא, אם זה עניין כללי או פרטי. אם זה עניין כללי, אז נגיד לך, אני יכול להגיד לך, יש חוק של הגרביטציה. אפשר ללמוד את הנוסחה, איך זה עובד. האם זה אומר שאתה יודע בדיוק איך התפוח הזה ייפול באיזה מסלול? אולי לא. אולי תיתן, כי יש עוד מרכיב נוסף שלא שמת לב אליו, חיכוך או משהו כזה. והנה, ממה שאפשר להיות במראיהן, זהו ריבוי הדמויות. ואפילו אופקיים זה לזה ברגע אחד. בכל זאת שאני רואה באותו זמן, דבר והיפוכו. ודבר זה לימדונו חז"ל במסכת סופרים ז"ל. זה לשונם. כתוב כאן ז"ל, אבל צריך להגיד זה לשונם. פנים בפנים דיבר השם עמכם, פנים, תרי, בפנים, תרי, הארבע, הפין, של אימה למקרא, בינוניות למשנה, שוחקות לתלמוד, מסבירות להגדה. שימו לב איך המדרש הזה למד את הפסוק. פנים בפנים, דיבר השם. מה דיבר השם? לימד אתכם תורה. מה יש בתורה? מקרא, משנה, הלכה והגדה. אז זה פנים בפנים. ויש ארבע סוגי פנים. אימה למקרא. מה זה אומר? כשאני לומד מקרא, אני באימה. למה? כי המקרא כל הזמן מאיים. בינוניות למשנה. שוחקות לתלמוד. כי במשנה אני מבין ולא מבין. עד שאני קורא את הגמרא, והגמרא מסבירה. מסבירות, סופר נחמדות כאלה, להגדה. כן? וכן אמרו, אנוכי השם אלוהיך. אמר רבי חמה בר פפא, הראה להם הקדוש ברוך הוא פנים זועפות, פנים מסבירות, וכו'. אמר להם, אף על פי שאתם רואים כל הדמויות הללו, אנוכי השם אלוהיך. והרי זה כדרך שאמרו בדיבור גם כן, ערוות אשת אחיך לא תגלה, יבמה יבוא עליה, בדיבור אחד נאמרו. אז זה שני פסוקים שסותרים אחד את השני. אסור לאדם לקחת לאישה את אשת אחיו. חייבים על זה קראת. מצד שני, אם אחיו מת בלא ילדים, יש מצווה לייבם את אשתו. זה סותר. אומרת הגמרא, ערוות אשת אחיך, יבמה יבוא עליה, בדיבור אחד נאמרו. וזכור ושמור, לדיבור אחד נאמרו. כלומר, יכולים להיות דיבורים סותרים, וזה בסדר. למה זה בסדר? כי זה אופייה של הנבואה. הנבואה מדברת בשפה של החלום. גם בחלום אנחנו רואים את הדברים ההפך אחד מהשני. מה?
זכור
זה עשה, שמור זה לא תעשה. מה?
זה בזמן... סיטואציה
מסוימת,
זה
במקרה אחר. לא, זה באותו זמן. זכור ושמור נאמרו באותו רגע. והנה, הטעם לזה מבוארו, כי כיוון שאין הדמויות הללו עצמיים, אלא גילוי נבואי נברא, תלוי ברצונו של מלך שהוא אומר, ויהי, שידמו דמויות אלה לנפש הנביא, אלא הוא יכול לברוא דמויות כמו שרוצה, באיזה דרך שרוצה. ואינו צריך לחוקות הטבע הגשמי עלה, אז שאינם עשויים אלא לגופים בלבד. אמנם זה ודאי שאין שום דבר מדברי השם לבטלה, חס וחלילה, אלא כל דמות ודמות, שום הרי לו אינו אלא להודיעו מידה אחת מידותיו יתברך, או עניין ממידותיו, וברצותו להראות לו עניינים שונים, יראה לו דמויות שונים, אף על פי שבעצמם יהיו הופכים, כי כבר אין התכלית על הדמות המתראה, אלא על המובן לנביא מתוך הדמות ההוא. כלומר, הנביא רואה עניינים הופכיים, אבל זה בסדר, זה דרכו של הדמיון להראות דברים הופכיים, ולכן הקדוש ברוך הוא גם כן לפעמים רוצה להראות עניינים הופכיים לנביא. טוב, עכשיו המבזק, אז אנחנו זמננו תם.